חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, מערכת החינוך החרדית ממשיכה לחזור לשגרה בהדרגה ובזהירות. נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב שלום כהן, הורה לישיבות הספרדיות לחזור ללימודים על פי כללים ברורים עליהם חתם. כיתה וצוות הוראה במוסד לחינוך מיוחד בירושלים הוכנס לבידוד אחרי שאימא חסרת אחריות שלחה את בנה לכיתה, למרות שידע שהיא עצמה חולה בקורונה. היא חתמה על הצהרת בריאות שקרית והתברר כי גם בנה נדבק בנגיף ועלול להדביק את חבריו לכיתה ואת הצוות. והאם איסור הכניסה למירון הינו בגדר עבירה פלילית? עורך דין חרדי טוען שהסגר על מירון יכול להוביל לתביעה נגד המדינה. על פי פרסומים זרים, חיל האוויר הישראלי הוא זה שתקף אתמול יעד איראני משמעותי בסוריה. מדובר בתקיפה גדולה בכיפה, וגורמים ביטחוניים מאשרים שהתקיפות האחרונות בסוריה מביאים את איראן לצמצום הכוחות שלה באזור סוריה. בשינויים בהסכם בין הליכוד לכחול לבן בעקבות דרישת שופטי הבגץ, מינוי הבכירים יוקפאו ל-100 ימים במקום לחצי שנה, מלאכת החקיקה בעיקר סביב הקורונה תהפוך למעשית מיד עם הרכבת הממשלה, ותקופת החירום תוגדר לחצי שנה בלבד. וכמויות גשמים יוצאי דופן לעונה ירדו היום ברחבי הארץ, בנגב ירד ברד כבד, ועל פי התחזית המערכת הזו תימשך. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן ושימי ברוורמן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם סוגיית ההקלות שנכנסו לתוקף היום אחרי הצהרתו של ראש הממשלה אתמול, וגם על המשך החזרה לשגרה המדורגת הזהירה של מערכת החינוך החרדית. צבי טסלר איתנו על הקו, ערב טוב כתבנו. ערב טוב לך צבי טסלר.
ערב טוב.
אז אנחנו מדברים באמת על הקלות יוצאות דופן, ממה שהיינו רגילים לפחות בחודש וחצי האחרונים, בין היתר ביטול הגבלת היציאה מהבית ל-100 מטרים, פתיחת שווקים, מרקולים, כל מי שהיה סגור עד עכשיו, מותר גם לבקר אנשים קשישים מדרגה ראשונה, בהתאם להנחיות מפורטות לעניין הזה, חובת חבישת המסכה. מה אתה יכול לספר לנו גם על מערכת החינוך שחוזרת בהדרגה, וגם על הדיונים שמאחורי הקלעים, ומה צפוי בעתיד?
אז זהו, קודם כל, באמת, המספרים לא משקרים. הנתון של 22 אנשים עלייה ביממה, זה נתון שהוא דרמטי. זה אומר שאיך שלא הופכים את זה, הקורונה, לפחות כרגע, בדעיכה. מה יהיה הלאה? יש חשש, כמובן, מגל הדבקה נוסף, ולכן היציאה היא מדורגת, היא יחסית זהירה, אבל עדיין משחררים הרבה מאוד דברים, וכל הזמן הכוונה היא להמשיך ולשחרר, בתוך המתווה הזה של השישה שבועות, כשבין היתר, אגב, אחת מהאפשרויות זה בתי כנסת, ודנים בזה, איך, אילו בתי כנסת ואילו תנאים לפתוח, כל אלה הם בשלבים, אבל כרגע המיקוד הוא בגיל הרך, בניסיון כבר ביום ראשון להחזיר גם את הגנים ברוטציה, בקבוצות של 18 עד 18 ילדים. משרד הבריאות התעקש על זה הרבה מאוד זמן, ואמר שפתיחה של 18 היא מסוכנת. רק בשבוע שעבר אמר לנו בכיר משרד הבריאות, אנחנו לא מוכנים יותר מ-15, כי מעבר לזה זה מסוכן, אבל בסופו של דבר משרד האוצר ומשרד החינוך הכריעו, וזה יהיה עד 18 ילדים בגנים שהם גדולים יותר, וזה יתחיל ברוטציה. ובסביב כל זה יש אבל סימן שאלה גדול ודאגה, מכיוון שאנחנו רואים כבר ממוסדות, בעיקר של החינוך המיוחד שהתחילו, שנתקלו במקרים שבהם איש צוות חלה בקורונה, התברר שהוא חולה, ואז מה שזה גורר זה הכנסה של ילדים לבידוד. בבתי ספר זה סיפור אחד, ולוקחים את זה בחשבון, בגנים ובגיל הרך זה סיפור מורכב יותר, כי הכנסה של ילד לבידוד, זאת אומרת הכנסה של המשפחה שלו לסוג של בידוד, וזה חלק מהמחיר שיודעים ומוכנים לשלם, אבל המהלך יוצא לדרך, הגנים כבר הוחלט, מחר בבוקר נתעדכן לגבי המשפחתונים או פעוטונים, אבל אומר לנו שר הרווחה, חד משמעית זה לשם ילך, וההליכה אחורה תהיה רק במקרה קיצון, שהיא לא תכלול מוקדי הדבקה. זאת אומרת, אם בבתי אבות תהיה התפרצות, ואפילו חלילה מקרים של פטירות של אנשים, לא יעצרו את המהלך. אם במוקדי התפרצות במגזר החרדי, שרבים מהערים החרדיות מוגדרים כמוקדי התפרצות, תהיה שם עלייה, זה לא יעצור את ההקלות בכלל הארץ, אלא הטיפול יהיה נקודתי. בכלל הארץ, כל עוד שלא יהיה איזשהו שינוי דרמטי בעלייה במספר החולים, בקצב ההדבקה, והולכים לכיוון הזה של ההקלות, ובשלב הבא, ביום חמישי כבר קניונים ושווקים, ובקנה נמצאים עוד ועוד מהלכים, בין היתר גם על טיסות לחול, כשמה שכרגע מסתמן, שלא יפתחו בכלל את כל הטיסות, אלא יפתחו ליוון וקפריסין בשלב הראשון, שתי מדינות שישראל נמצאת גם קרוב אליהן גיאוגרפית, וגם יש יכולת יותר לשלוט למה ונכנס ויוצא משם, והאפשרות לטוס משם תהיה ללא בידוד, זאת אומרת, אפשר יהיה לטוס, הרבה מאוד אנשים שירצו לצאת לנופש, יוכלו לעשות את זה גם ליוון וקפריסין, זה עוד לא קורה כרגע, אבל המהלך הוא, שכבר בששת השבועות הקרובים לפתוח כמה שיותר עד ביטול החלוטין של התקהלות במקומות הומי אדם, ובתוך זה רק היום השר בנט קורא לכלל האנשים, אתם נפגשים עם הסבא והסבתא, נפגשים עם המשפחה, שימו לב, הקורונה לא הלכה לשום מקום והיא עדיין מסוכנת, ולכן חשוב מאוד להקפיד הכללי הרחקה, בפרט מאנשים בקבוצת סיכון, כי עבורם זה שאלה של חיים ומוות, השם יתמור,
כן. ולכן... אז זה שהותר בעצם לבקר את אותם קשישים או קבוצות בסיכון, עדיין מחייב לשמור על כל הכללים במהלך הביקור הזה, במידת האפשר, כמובן, כדי לא לסכן את חייהם. צבי, בתוך כל התוכניות לעתיד שאתה מדבר איתנו על חול ועל קניונים ודברים אחרים, אנחנו גם מעלים את סוגיית בתי הכנסת, גם העניין הזה כל הזמן נמצא בדיונים, בעיקר בשל השאלה האם אפשר להחזיר את הכניסה לבתי הכנסת ולמנוע הדבקה של אנשים מבוגרים. מקור הדבקה מאוד רציני, זה בית כנסת יותר ממקומות אחרים, בגלל השהייה במרחב סגור במשך הרבה מאוד זמן, וזה לא ילדים שסכנת ההדבקה שלהם לא מסכנת ממש את חייהם, כמו אנשים מבוגרים, נכון? זה השיקול.
נכון, זה בין היתר השיקול, והחשש הגדול הוא בעצם המדבון החלקלק, שבמידה ויתירו, כמו שמקומות אחרים בעולם, יתירו נגיד בתי כנסת גדולים במספר נמוך, זה יביא לאובדן שליטה.
לא תהיה שליטה, כן, אי אפשר להגיד לבית כנסת עד 20 איש, ו... ואז יהיו גם 40 ו-50 ו...
כמו שראינו אגב בהתחלה, כשהתחילו בהתחלה, לא עשו את זה בתי כנסת, אבל נאלצו לעשות את זה כשאנשים לא הצליחו לעמוד, ובתי כנסת הפכו למוקדי הדבקה, לכן גם כשיחזרו בתי הכנסת בדיונים, גם אז זה לא יכלול אנשים בקבוצת סיכון שהמליצו להם לא להגיע לבתי כנסת, ותהיה בהחלט הגבלה, זה יכלול בעיקר בתי כנסת שיכולים להכיל אנשים עם מרווחים בין אחד לשני.
צבי טסלר, כתבנו, תודה לך.
תודה.
ערב טוב, אנחנו עכשיו עם שר החינוך, הרב רפי פרץ, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
חזרה מדורגת, זהירה, איטית, נראה שזה פועל נכון, אז ככה לטובת מאזיננו רק נסכם, נעשה סדר איפה אנחנו עומדים, וניגע בדברים שעדיין נדרשים לתיקון. אז מערכת החינוך החרדית, כמו שאנחנו יודעים, כיתות ז' וח' בנים, לימודי הבנים חזרו, הבנות עדיין לא, גני הילדים בשלב יותר מאוחר.
נכון, בהחלט, אנחנו בהחלט מאוד שמחים, אני חייב לומר לך שגם החינוך המיוחד, שממש קפצנו לים מקבוצות קטנות של שלושה תלמידים לכל המערכת, אני הייתי בימים האחרונים בבתי ספר גם של החינוך המיוחד וגם בחינוך הכללי, וראיתי את ההשתלבות של החינוך המיוחד, רק היום התווספו לנו 15,000 תלמידים, אני חושב ש... באמת, אני מאוד מאוד שמח על ההתפתחות, יש לנו גם בסך הכל יש לנו כבר כ-90% מהרשויות הצטרפו, הרשויות הערביות עוד קצת שובתות, בעזרת השם תוך הימים הקרובים גם זה יסתדר, יש לנו כ-65% מהתלמידים כבר שמשתלבים, והתחושה היא תחושה מאוד מאוד טובה.
והכל כמובן בזהירות, כי יש גם מקרים פה ושם בעייתיים, במודיעין עילית איזה מקרה של הדבקה בכיתה, כן. ובירושלים.
אני חייב לומר שיש, אנחנו בחנו את המקרים לעומק, ובמקומות שבהם פעלו לפי ההנחיות, היינו צריכים לנטרל רק קבוצה אחת של 15 תלמידים. במקום אחר ש...
שלא פעלו על פי הנחיות, מבודדים את כל הבית ספר.
כל הבית ספר הלך. כל הבית ספר הלך הביתה. בדיוק.
אז זה הכלל, וזה הכלל בעיקר לכל אנשי הצוות, אנשי ההוראה, מנהלים, להקפיד על העניין הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם דיברת על החינוך המיוחד, גם לגבי ההסעות, יצאה הבשורה שהיום חזרו הסעות, אז בחלק מהמקומות אנחנו מקבלים דיווחים למשל מהעיר בני ברק, שלא כן. חזרו בהם הסעות היום לחינוך המיוחד, בטענה שמשרד החינוך עדיין לא מתקצב את זה.
אז אנחנו כבר סגרנו את כל הנושא הזה, גם עם מרכז שלטון המקומי וגם עם האוצר, וזה קרה אתמול הסגירה, היום זה יצא לפועל, ואמרתי, התוספת המשמעותית בחינוך המיוחד, היא כתוצאה מההכפלה, של ההסעות, ואנחנו בהחלט ניתן מענה מאוד דוקדק, מאוד רגיש ומאוד אישי לכל מי שצריך.
מה נקרא לזה הקריטריונים שעל פיהם אתם עובדים בהחזרת מערכת החינוך? ואני אסביר, למה כן. לא כל הבתי הספר, למה לא כל הכיתות, למה דווקא אלה, מתי יקרה כל פעימה, במה זה תלוי כל פעימה שתצא לדרך, הבנים, הבנות, כל שכבות הגיל, מה הסרגל?
באופן כללי, אנחנו קבענו שיהיה שבועיים בין פעימה לפעימה, שזה משך הזמן שבו אנחנו רואים את ההשפעה המלאה, הכמעט מלאה, של הפעימה הקודמת. זאת הדרך שבה אנחנו פועלים. אנחנו חיכינו בשבועיים האחרונים בכדי לפתוח את הבתי ספר, פתחנו את בתי הספר וחיכינו קצת עם הגנים בכדי שהתשובה תהיה שלמה.
כלומר, חולפים שבועיים ורואים מה כן. התוצאות של הפעימה הראשונה, מתקדמים מעלה.
בדיוק. לכן השלב הבא, א' ב' ג' זה רוב ההורים הצעירים בחינוך הכללי, שהם המסה המרכזית של היוצאים לעבודה, הם הורים צעירים שיש להם ילדים באלף בית ג'.
כן.
ולכן זה...
לכן זו הייתה הפעימה הראשונה, כדי להחזיר אנשים למשק.
והגנים, אני המלצתי, וההצעה שלי התקבלה שבוע שעבר בהחלטת הממשלה, שגם הגנים התטרפו, ביום שישי במסיבות שונות, בייחוד מהסיבה שרצינו שהכל יהיה יותר מבוקר, לקבל עוד תוצאות, חיכינו עוד שבוע, הגנים יפתחו ביום ראשון. זה גם החלטת ממשלה, וגם שלחתי כבר את המתווה לכל הגנים, לא יהיה עם זה בעזרת השם, לא יהיה עם זה בלגן, כולם כבר קיבלו את המתווים, ויעבדו על המתווים האלה בשלושת הימים הקרובים, ואנחנו נהיה מוכנים ליום ראשון, לגילאי 3-6, ובעזרת השם נצא לדרך, והפעימה הבאה של ד' עד י' תקרה בעוד שבועיים, ב-17/5, תקרה בעוד שבועיים, כן. אחרי שיהיה לנו אינדיקציות ברורות על ההשפעה של הפתיחה הנוכחית.
כן, למרות שהקושי בניהול גן ילדים של הגיל הרך, עם כללי היגיינה ושמירת מרחק והדברים מהסוג הזה, פשוט לא, כמעט לא ריאלי. בוא לא נשכח מהנקודה הזו.
מה שאנחנו עשינו בכדי להתמודד עם זה, זה א', קבענו שהקבוצה היסודית תהיה בין 15-18 ילדים, ויהיה חלוקה, ותהיה חלוקה בין הגננת והסייעת בתוך הגן, בשני מרחבים, כשלכל אחת תהיה שבעה ילדים, והיא תתעסק עם שבעה ילדים. אוכל מביאים מהבית, היגיינה תהיה כל הזמן, הילדים ישטפו את הידיים, מספר פעמים ביום, הכל
נקווה שהתהליך הזה באמת יעבור בשלום. אני חייב לשתף אותך, הרב פרץ, לפחות ברחובותינו ההתרגשות בשיאה, לראות יופי. לאט לאט את האורות בחלי הישיבות שוב דלוקים בחלק...
רגע, אנחנו מחזירים, אנחנו נחזיר גם את הפנימיות, נחזיר הכל, ואני לא יכול להגיד הראשון, יש הרבה ששמחים בזה, אבל אני ודאי מהראשונים ששמח שהקול של התורה יחזור, אני מאמין במפי עוללים ויונקים יסד פעוז, אני מאמין בפסוקים, אני מאמין בתורה שלנו, ואני יודע שהיא תביא והביאה הרבה ברכה לעם ישראל.
כן, כי השאלה הנשאלת, למשל, הישיבות חוזרים באיזושהי מתכונת של קפסולות כאלה, של קבוצות סגורות שלא יוצאים ולא באים, בתי הכנסת גם עדיין סגורים, מה אתה עונה לאזרח ששואל אותך, הרב פרץ, רגע, גן ילדים אפשר להחזיר בלי שום קפסולות ומתכונת הרבה יותר כלילה, אירועי ספורט, חדרי כושר חזרו לפעילות, מגע גופני, כל מה שרק אנחנו פוחדים ממנו, ובתי הכנסת עדיין סגורים, הישיבות צריכים להיות בקפסולות.
בתי כנסת עלו לדיון, זה עלה מול ראש הממשלה, והייתה הנחיה לבדוק מדויק איך אפשר לפתוח אותם הכי מהר. והכוונה היא לפתוח אותם, אני מזכיר לך שלא כל בתי הכנסת זה החלות ענקיים ויפים, אלא זה גם שטיבל החתנים, צריכים לתת מענה מאוד מסודר, ככה שנוכל להתפלל בבתי הכנסת. בינתיים מותר במרחבים, אני נמצא פה הרבה במניינים במאה שערים פה בירושלים ובמקומות נוספים, ואני רואה שהחרדים מקפידים, ואני מאוד מאוד שמח לומר את זה לציבור הרחב.
טוב, נקווה שדין בתי הכנסת תהיה בקרוב כדין הקניונים. לסיום, יש לך זמן להתעסק גם בעניינים הפוליטיים?
להגיד לך את האמת, אני סביב השעון בסוגיה החינוכית, ואני באמת...
אז תפסנו אותך בעיתוי טוב, שלא הכנת תשובות מוכנות מראש, וככה כל מה שנשאל בעניין, נקבל השתקפות אמיתית של המציאות. באמת השאלה משמעותית ביותר, האם מנהלים איתכם מסע ומתן? הרי אתם עדיין לא חתומים על הקואליציה הזו, למרות שאתם חלק מהגוש. איפה זה אוחז?
מי שמנהל את המסע ומתן של ימינה, זה שר הביטחון נפתלי בנט. הוא מנהל את המסע ומתן, הוא מעדכן אותנו. נכון שהמסע ומתן לא אינטנסיבי, אבל יש כל הזמן עושה מסע ומתן. הדברים שאנחנו מעלים בהחלט נשמעים גם בתחום הערכי של המשפט, של נושאי דת ומדינה ושל נושאי
הריבונות.
ודאי, ודאי שהריבונות, וכמובן בנושא של העתיקים. הדברים נשמעים, ויש מסע ומתן שהפרטים שלו ישמרו בערך חדרי המסע ומתן.
למה אתם לא הראשונים שמצטרפים לממשלה כזו? הרי הנה, זה אותו גוש שהייתם חברים אליו כל הדרך, אתם נמצאים בעיתוי טוב, למה אתם ככה נשארים מאחור וכל התיקים נלקחים לאט לאט?
אנחנו מרגישים שותפות גדולה ואמיצה, ואנחנו מוכנים להיות שותפים בממשלה הבאה, בתנאי שבאמת הדברים שאנחנו עומדים עליהם יהיו, ונוכל לאחוז בהגה ההנהגה בצורה כזאת שנהיה משמעותיים, וכל השאר פחות משמעותי לי. אנחנו חשוב לנו להיות משמעותיים ולהשפיע את מה שאנחנו מאמינים בו ואת מה שהבוחרים שלנו מאמינים שאנחנו מסוגלים לייצג.
שר החינוך הרב רפי פרץ, נאחל בהצלחה בהמשך המשימה הזו, כל עוד ואתה בתפקיד. באמת צריך לשבח גם את הפעילות שנעשית בחוכמה ובשום שכל, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה אבי, תודה וערב טוב לך ולכל המאזינים.
תודה, ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי וסיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו לכוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן. אופטיקה הלפרין, ניצחנו יחד בזכות חמת הקורונה. ועכשיו, מבצע עצמאות, 72% הנחה באופטיקה הלפרין על כל המשקפיים. כפוף לתנאי המבצע.
מאזינים יקרים, בימים אלו קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בקבר הרשבי ביום ל"ג בעומר הקדוש על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מילדים, לרפואה שלמה, חייגו עכשיו ותעבירו את שמכם לתיקון הכתר יחד עם תיקון הנר הקדוש קדוש בפתח המערה שיערך ביום ההילולה בעוד כמה ימים. אנחנו נהיה השליחים שלכם. חייגו עכשיו 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18, ובעזרת השם תזכו גם אתם לישועה.
אם קרוביכם מתגוררים באחד ממוסדות הגיל השלישי, בית אבות, דיור מוגן או מוסד גריאטרי וסיעודי, בשבילכם ובשביל בני משפחותיכם, הקים משרד הבריאות את מוקד מגן אבות ואימהות במסגרת התוכנית הלאומית להגנה על דיירי מוסדות הגיל השלישי בתקופת משבר הקורונה. לכל שאלה או בעיה, התקשרו לכוכבית 5400, מוקד מגן אבות ואימהות. יחד ננצח את נגיף קורונה. מגיש משרד הבריאות.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. גילית פחד אצל ילדייך מנגיף הקורונה? את רואה את המצוקה שלהם? אמא, קבעי זמן מיוחד לשבת ברוגע עם ילדייך, לקרוא איתם כמה פרקי תהילים. החדרי בהם את האמונה שזה יעבור. אמא, בעזרת זה יש בך את הכוח להחדיר בהם אמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית,
שעה אחת. אמר רבי עקיבא, לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. מהיום קוראים ומבינים המשל והנמשל בשיר השירים בבירו הנפלא, נזר מלוכה של הגאון הרב זמיר כהן, בתוספת תמונות שרידים ושחזורים מתקופתו הנפלאה של שלמה המלך, במהדורה חדשה ומורחבת. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר הידברות שופס במחיר מיוחד.
גם השנה ויותר מתמיד להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון גם מהבית. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
עכשיו לעוד כמה עניינים, גם כמובן סביב הנגיף והחזרה לשגרה מדורגת. ישי כהן, כיכר שבת, ערב טוב. ישי איתנו, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
ערב טוב גם לראש מטה שר הפנים במלחמה ובמאבק בנגיף, יהודה אבידן, ערב טוב.
ערב טוב. רק
תרשה לי לספר למאזינים שהיום הוא כבר קיבל תעודת הוקרה מראש עיריית בני ברק על הפעילות שלו, ונספר למאזינים שמה שהם יודעים על יהודה אבידן זה אחוז ממה שקורה מאחורי הקלעים. זה מה שרצית לומר, ישי?
בדיוק, חסכת לי את כל הפתיח. אני יודע שהוא יחס לשנינו אחרי השידור, אבל זה האמת.
אבל אנחנו עדים בהתנהלות יומיומית בחודש האחרון, בכל מיני פורומים סגורים, שיהודה מנווט עשרות ומאות מקרים באופן אישי של חולים, של פינוי משפחות, טיפול במלוניות, וזה באמת המקום להודות.
אני אגיד את זה בחצי משפט, אנחנו לא מספידים את יהודה אבידן, אבל יש הרבה אזורים בארץ. רגע, יהודה, לא מדבר עליך, אני לא מדבר עליך שנייה. יש הרבה אזורים חרדים בארץ, שהם לא תחת סגר, בגלל שמספר החולים בתוך השכונה עזבו, המספר הפך להיות נמוך בגלל שהחולים עזבו למלוניות, למלונות בידוד, ואותם תושבים שלא נמצאים בסגר חייבים ליהודה ויתן את הקרדיט לכך, ועכשיו נעצור את יהודה עוד דקה.
בדיוק, כן, בואו, בואו, יותר מדי, זה כבר אחרי זה יעלה לנו, אתה יודע, אישי, נשלם על זה במזומן.
אתם פשוט השתגעתם, חברי, אני לא... טוב. עברו אתכם, יש בואו, אני צריך לומר לכם, תראו, זה היה משימה שלא כל אחד יכול לקחת, כשהרב אריה דרעי לקח על עצמו משימה, היא לא הייתה פופולרית באותה תקופה. הייתה המון התעמות, זה לא קל היה, סגרים, כל הדברים האלה. היה המון חוסר קרדיט, ואני חושב שבסוף, בסוף, בסופו של דבר, הציבור לומד להעריך שבסוף אנחנו רואים תוצאה. כשהייתי עם בני ברק, ואתה לוקח עיר כמו בני ברק, שחצי מדינה האשימו אותה, שבגללה הקורונה, והיום בני ברק יכולה להאשים את כולם ולספר לכולם, שכבר תלמדו איך מתמודדים עם הקורונה, ואיך שומרים, להגיע למצב שבבני ברק היום יש 290 חולים בסך הכל, מתוכם קרוב ל-100 אחרי בדיקה ראשונה שלילית, כלומר, אנחנו עומדים על מספר פחות מהערים הגדולות המעורבות החילוניות, שזה נתון שבאמת מראה כמה הציבור החרדי עם בגרות, כמה כשמסבירים וכשזה הגיע לה בהסברה בצורה נכונה, וכשהרבנים לקחו את העסק, שתפו פעולה, אני חושב שדוגמה הוא מופת.
אנחנו אחרי זה, אז אני כן יכול לשאול אותך את השאלה הזו. אתה מדבר על קרוב, אם אני מבין אותך נכון, המספרים שלך הם פחות מ-200 חולים פעילים כרגע בבני ברק.
לא, יש 290, אבל יש עוד צריך להסביר, יש בערך קרוב ל-100 שכבר הם אחרי בדיקה ראשונה.
שאפשר להעריך שלכאורה הם יקבלו תשובה שלי גם שנייה את רובם לפחות. ואני שואל אותך שאלה, איך ייתכן שלפני כמה שבועות היינו בבני ברק בירת הקורונה בישראל? הציבור החרדי, אתה אומר, התבגר, נכון, הוא התבגר. אז מי אחראי? הרי בסוף יש כאן מחדל, יש כאן מישהו שלא, אתה טוען שזו הסברה לא נכונה?
לא, שלא, לא, לא, לא.
איך הסברה לא נכונה כשיש שר בריאות חרדי? תסביר לי מה קורה פה.
רגע, 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 יש פה, אני חושב, קצת ערבוב של כמה וכמה דברים, ונעשה סדר.
אצלנו אומרים, אז תעשה דה.
כן, סלט.
המספרים ירדו מסיבה אחת. הציבור, רובינשטיין, וכל הצוות שהיה שם עם פיקוד העורף, לקחו יוזמה ושיתנו פעולה עם המטה שלנו, ופירקנו את העיר. הוצאנו למעלה מ-1,000 חולים מהעיר, ההדבקה נעצרה, נעצרה לגמרי, לחלוטין, כבר לא היה מי שידגיע אחד את השני, אנשים בעצם גם, המבצע הזה גרם להמון המון רעש בעיר, כולם נזהרו, לקחו את הכללים.
גם החולים שלא התפנו, הסתגרו בבתיהם וקיבלו מענה ועזרה?
הכל ביחד, קיבלו עזרת פיקוד העורף, אוכל, מזון, צעודות, בנות קשות.
רגע, רגע, אבל יהודה, בוא, אם כבר אנחנו ככה בשביל סוג של שיחת חצי סיכום, כי אנחנו עדיין בעיצומו של הנגיף, אז בוא נעשה סדר. מי שלקח את כל המספרים הגדולים של ההדבקה בציבור החרדי, ובעיקר בבני ברק, ובאותם ימים בדק מה קרה, אז דיברנו רבות על חג הפורים, שאז גם על פי התקנות ועל פי הכללים היה מותר להתכנס עד 500 איש או עד 100 איש, ומשם הכל התחיל. אחר כך צודק ישי שהייתה בעיית הסברה, מיד בהתחלה תפסו את זה כמה ימים מאוחר מדי,
אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות זה גם חג הפסח, שאנשים לא הסכימו לצאת לבתי מלון ולשאיר את המשפחה בבית.
וידענו את זה דרך אגב, וידענו, אבל הוא מה זה, זה שהם לא יצאו, אבל הם גם נזהרו. כלומר, בפסח לא קרה התפרצות כתוצאה מפסח. כלומר, שבועיים אחרי פסח לא גילינו גלים של הדבקה.
גילינו גלים של הדבקה אחרי פסח יהודה, רק במקומות שלא שמרו על ההנחיות. אם מישהו עשה טיש.
לא בבני ברק, אמרתי.
לא בבני ברק, לא.
לא בבני ברק.
זה מה שקרה, אני דיברתי על בני ברק. אבי אמרן גורר אותי, אני כל רגע עוצר את השאלות, אבל אבי אמרן גורר אותי, אז אני נאלץ לשאול אותך את זה יהודה. אתה מדבר על בני ברק. הנה, בני ברק, דוגמה, אגב, אותו דבר גם קריית יערים, מי שרואה את המספרים של טלסטון, מקומות שהיו בתחתית אתה יודע, בתחתית של התחתית, במבחינה מצב בריאותי של קורונה, כשאתה מסתכל יחס ל-1,000 תושבים, באמת מספרים מזויים של חולים, ולא היה אפשר להסתיר את זה. ואתה אומר עד כמה הציבור החרדי יתבגר. אז איך ייתכן שיש עדיין בתוך החברה החרדית, ואני לא מדבר על קיצונים, בוא לא נזכיר שמות, אבל לא נדבר עכשיו, אני לא מדבר לא על מאה שערים, לא על הפלג ולא על סקריקים, אלא חסידיות שכולנו מדברים עליהן ביום יום כחסידיות של האליטה של הציבור החסידי, שלא, לכאורה לא נשמעים להראות, ואז אתה מקבל שם עשרות נדבקים בתוך שבוע. אני לא מצליח להבין את זה.
קודם כל, אני לא אחראי להסברה של המגזר החרדי, אני אחראי לטפל ולעזור להוציא. אני יכול לומר לך שיש המון כיסי התנגדויות בכל מקום, ולעומת זה אתה רואה המון רצון. ברגע זה שאנחנו מדברים, אני מקבל הודעות, שהנה עוד משפחה מצטרפת ועוד משפחה, ואנחנו הצלחנו בשקט, על אף כל המאבקים הפנימיים, וכל חצרות וחצרות, ישנם כאלה, ויש המון מפונקים, והמון, בוא, לא אומר לך שאנשים...
לא, יהודה, אתה אומר מאבקים, אתה עכשיו אומר כאן בשידור, שמאבקים בתוך חצרות הובילו לאי עמידה בהוראות...
לא, לא, יהודה, יהודה, רגע, רגע, אישי, אתה ככה שואל את יהודה כל מיני שאלות, ורוצה שהוא יהיה דובר של כל מיני חסידויות, ומצד שני גם לא צריך... לא, מצד שני גם לא צריך להתאמם, אישי. ראינו, מי שעבר על הכללים, והפר אותם בצורה כל כך רחוקה מהמציאות, להביא 200 ו-300 ו-400 איש למקום אחד, לא משנה מה הסיבה ולא משנה איפה, ואחר כך רואים באותו מקום סגר אחרי שבועיים, עם מספר נדבקים, חושב שהם צריכים לענות על השאלות הללו, ולא יהודה אבידן.
ברור שאתה ענות לא יהודה.
אני בקשר עם כל החסידות שאתה מדבר עליהם, יום יום, ואני רואה גם את המאמצים שנעשים שם מצד אחד, מצד שני, לא כולם מוכנים להתפעות, מה לעשות? יש כאלה שלקח להם לקבל סגר על כל העיר, יש כאלה סגר על כל השכונה, אין ספק שהסגר עשה את שלו, וראית שם זעזוע גם כן, בכל מיני מקומות.
יופי, אלת עוד נושא, יהודה, יהודה, כמו שאומר רבי, אנחנו עדיין לא בסיכום האירוע, ואנחנו כן, לכאורה, את מה שראש הממשלה גם אמר אתמול, אנחנו בשלבי הסיום של הגל הראשון לסוף.
אבל כאן אני רוצה
לומר... אבל רגע, דיברת על הסגר שעשה את שלו, אתה היום יכול לומר, מהניסיון שלך של השבועות האחרונים שלמדת את נושא הקורונה, אתה יודע, בין החרדים שיוקרים את הקורונה על כף היד שלהם, שהסגר בשכונות החרדיות בירושלים, הסגר בבני ברק, הוא היה מועיל, הוא הציל חיי אדם בסופו של דבר, הוא גרם לכך שלא תהיה
תחלואה יותר גדולה. חד משמעית, אתה צריך...
לא רק חד משמעית, אני רוצה לומר לך, שאין לך מושג אפילו בחלום, מה זה עשה גם למשפחות, מבחינה הנפשית של המשפחות, מה עשה להם היציאה, ומה עשה לשכונה, ואני אומר לך בוודאות מוחלטת, אנשים לא מבינים שכשאנשים ממשפחה שנמצאת, היא לא צריכה להסתרבה, היא צריכה לבקש עזרה מהשכן לשפוך את הזבל, וקיבלת בלוק שלם שנדבק, וזה מה שעשה, ומי שהוציא את המשפחה מהשכונה, ויצאו כולם, הציל גם את השכונה, גם את העיר, וגם ברגע שהמספרים
יבואו, והסגר ספציפי,
אוקיי, רק תרשו לי לסיום לעלות עוד נקודה, יהודה, עוד נקודה אחת חשובה, אני לא יודע אם האחראים והנוגעים בדבר בכלל שמים לב לעניין הזה. הרי דיברנו מקודם על בעיית הסברה, ועוד הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות להם התאמות למגזר החרדי. היה את נתניהו שדיבר למגזר הכללי, ואחרי 4-5 ימים ראית את השינויים והעדכונים, איך זה בא לידי ביטוי במגזר החרדי. עכשיו אנחנו יוצאים לשגרת קורונה, ככה זה נקרא. לומדים לצאת לשגרה בצל המגפה ונזרים עם כל הנחיות והכללים. אני מתרשם שגם בנקודה הזאת יש חלל שאף אחד לא מסביר איך חוזרים לשגרת קורונה חרדית.
א', אני אסביר לך איפה הבעיה ואיפה הפערים האלה, וכאן אני רואה את הכשל הגדול של כל הסיפור הזה. כשאתה רואה את ההזכרות מצד אחד שמכונה כושר, ואלה זה אחד דברים, וקניונים, הציבור קשה לו להבין ולהבין למה בכנסת לא יכול להיפתח. קשה להסביר את זה. הציבור לא מוכן לקבל את ההבדלים האלה, וכאן צריכים לסמוך על דבר אחד. צריכים לסמוך על המנהיגים שלנו. מי המנהיגים שיושבים במקבלי החלטות? אריה דרעי, ליצמן, גפני, אכפת להם מבית כנסת לא פחות מאף ראש ישיבה בארץ. שיהיה ברור, אכפת להם מתלמוד תורה ומישיבה לא פחות מאף גדול הדור בארץ. הם יודעים כי הם שליחים שלהם. הם שליחים שלהם ולשם הם הלכו בשביל זה. וכשהם יודעים שהם מסכימים לקבל החלטה שקניון נפתח ובית כנסת לא, בואו נסמוך עליהם שהם יודעים מה עושים. אם אנחנו
אני יודע שאתה
על המנהיגים שלנו, אבל... הפסדנו.
אבל אני רוצה לחדד את מה
שזה דיבר בעצה לא, אני רוצה... שנייה, אני רוצה לומר לכם. היה לי ויכוח היום קשה ביותר עם הגברת סיגל סדצקי. אני לא דיווחתי את הכל, אבל אני יכול לומר לכם. אני מנסה לפתור את בעיית המקוואות לחולות קורונה, ואני נלחם בזה כבר למעלה משבועיים. לא יכולים להבין את גודל...
אוקיי, בלי הרבה...
לא, אני אומר, אבל צריכים להסביר שלא הכל יכולים לקבל, אבל דבר אחד...
אבא, אני רוצה כן לסיום על הבתי כנסת. יהודה, על הבתי כנסת רק משפט, כי אני מהבוקר מוצף באנשים שאומרים, כמו שאתה אומר, למה קניון כן, למה שוק כן ובית כנסת לא. צריך להבין, יכול להיות שבבית כנסת בשכונת רמות או בשכונה אחרת, בקהילה של 10 או 30 אנשים, יצליחו לשמור על הכלים. אבל מי שיקרא...
לא, לי יש הסבר.
רגע, מי שיקרא את הכלים של פתיחת קניון, של שווקים, ככה יסברו, לפחות משרד הבריאות יצליחו לשכנע אותי, אין כמעט בית כנסת נורמלי שיכול לעמוד. אתה לא יכול להגיד בית כנסת אחד, לא, אם זה חיתוי כל חצי שעה,
אני אסביר את זה, אני אסביר לכם בדבר אחד. בית כנסת נועד למקום לא של מעבר של 5 דקות, שאני מגיע לקניון סגור.
שעה בשעתיים.
שאני מגיע, בדיוק.
רגע, לפני זה יהודה, תתחיל את ההסבר בעובדה הזו, נתון שכל אחד יכול לבדוק הערב בביתו. כל אחד הרי מאיתנו מתפלל, בין אם זה בבית עדיין, במרפסות, או ברחוב, או באוויר הפתוח.
לא, היום כבר לא צריך בבית.
כן, לא, אז אני אומר, קחו את המסכה, שימו תפילת שחרית שלמה אחת, מסכה, ותבדקו כמה ריר וכמה הפרשות מהפה יוצאים במהלך תפילה אחת על המסכה. מפה נתחיל להתקדם לבית כנסת.
סופרים לבית כנסת. בסופר אני עובר ליד בן אדם ממוצע לא יותר מדקה וחצי. אנחנו לא נחשפים, ההדבקה היא תהליך, לא כל מעבר של שנייה, ולכן הסיכוי להידבק בסופר הוא פחות גדול. ומה זה בית כנסת? אחד שמגיע ויושב שעתיים ונותן את כל החלל שלו בשעה התפילה, זה אוי ואבוי מה יכול לקרוא. ולכן,
וראינו כבר את המספרים מבתי הכנסת.
נכון, ולכן אני סומך בנושא הזה, שיושב ליצמן, ואפשר, לא נתבלבל, הביקורת עליו היא ביקורת מרושעת, אבל אני סומך על עירת שמיים שלו, ועל עירת שמיים של אריה, יותר מכל אחד אחר.
ובא נשכח שאפשר להתפלל במניין, וזה לא, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על מניין או לא מניין, סך הכל הבית כנסת או ברחוב, או בחנייה, או במקום פתוח, או בחצר גדולה, כלומר תפילות במניינים מתקיימים בכל הארץ, זה כבר לא המצב שהתפללנו ביחידות, שזה כבר, בכלל, זה כבר שינה את המונח, אפשר, מתפללים היום במניין, עכשיו זה לא אנחנו, בתוך בית כנסת, בסדר.
בבגרות, דרן, כשאנחנו מקיימים שבת והלכות שבת, אנחנו מקפידים על קוצו של יוד יותר מהחילונים, וכאן כשיש נשמרתם אל הנפשותיכם, אנחנו צריכים להקפיד יותר מהם, מה שלהם מותר לנו אסור, כי...
יהודה, אני רוצה לשאול אותך, יש לך ילד היום שעולה לישיבה קטנה, אתה שולח אותו לישיבה על פי מצווה הקפסולות?
אם הוא יכול, הלוואי אם יעמוד בזה, קשה לי להאמין שיש היום אדם שיוכל לעמוד בתנאים האלה, כשינסו, כל מי שיעמוד בזה גם יקבל גם לא רק צלש, יהיה לו, איך אומרים, סייעתא דשמיא,
הילד שלך רוצה ללכת לישיבה במצווה הקפסולות, אתה אומר לו כן או לא?
הוא הכי בטוח שבעולם.
אוקיי, נסיים בזה, יהודה אבידן.
מבחינה נפשית, זה קשה מאוד.
יהודה, שוב תודה על כל הפעילות. בעניין הזה, ישי כהן כיכר השבת. תודה גם לך, ערב טוב לשניכם.
תודה, כל טוב, שלום.
ערב טוב. אנחנו עכשיו עם מנכ״ל למשרד הבריאות לשעבר, הפרופסור יורם לס. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב ורגוע.
ערב טוב ורגוע. אתה מביא לנו לאורך כל תקופת הקורונה, כל אחר, הרבה פחות מאיים. אתה טוען שמדובר לא פחות מאשר שפעת, עונתית כזו, סדר גודל שלא צריך להיכנס לדרמות ולעשות מהסיפור הזה יותר ממשהו. זאת הייתה דעתך בתחילת המגפה, והשאלה היא אם זאת דעתך גם היום בהתחשב בכל מה שקורה בעולם.
עוד יותר, ובהתחשב בכל מה שאתה אמרת, והייתי אומר שאם נשאר בכל זאת בבית, בישראל, לפני שנדון בעולם, ואפשר לדון, מי שהיום כוסס ציפורניים ומחכה לגל השני, קודם כל צריך להוכיח שבכלל היה פה איזה גל ראשון. לא היה כלום. במזרח התיכון הנגיף הזה, בניגוד במערב אירופה ואמריקה, במזרח התיכון הנגיף הזה ממש אנחנו לא מעניינים אותו באזור שלנו. המספרים הם אפסיים יחסית לגודל האוכלוסייה.
בגלל שאנחנו במזרח התיכון?
כן.
אבל זה לא ההסבר שנתת בהתחלה. בהתחלה ההסבר שלך היה שזה משהו נקודתי בסין, רבותיי.
נכון.
אבל אנחנו מבינים שזה כבר לא סין, זה כל העולם, עכשיו זה חוץ מהמזרח התיכון. ואני שואל, אם לא היינו סוגרים את השמיים, ולא היינו עושים סגרים, ולא מתחילים את כל תהליך הריחוק החברתי הזה, אולי היינו כמו אירופה?
התשובה היא לא. יש לזה לא מעט הוכחות, גם באירופה. הרי למה עשינו סגר? אתה הרי זוכר היטב. אמרו, וזה גם נשמע הגיוני, שאנחנו נקטין את הקצב של ההדבקה.
כן.
ואז בתי החולים לא התמוטטו.
נשטח אנחנו... את העקומה, כן.
בדיוק. ברור לכולם שהמספר הסופי של הנדבקים לא מושפע מהסגר. הסגר לא יכול למנוע הדבקה, בסוף נדבקים כולם שיכולים להידבק, רק הקצב, נכון?
ברור, ברור. הקצב. במקום יפה. שאדם אחד ידביק אצטדיון שלם, הוא נשאר בבית.
נכון, לא, בסדר, ההדבקה היא דבר טוב, כי רוב המכריע...
לא, אני אומר, במקום אנשים... שזה יהיה בבת אחת בתוך שבוע עם 10,000 נדבקים, פרסנו את זה על חצי שנה.
כן, אבל המטרה הייתה למנוע התמוטטות של בתי חולים.
כן.
נכון, אתה מסכים איתי שזה הייתה המטרה.
עד פה מסכים, כן.
יפה. בוא נלך לשוודיה. בשוודיה, כמובן, התמותה... הרבה יותר גדולה, מסיבות שאני יכול להסביר, תחלואה קשה, המון, יש שם מיליון פליטים, ותשים לב, בשוודיה, היה סגר או לא היה סגר?
מאוחר מדי, התעוררו.
לא היה סגר עד עצם היום הזה. ותשים לב, להפתעתך, שבתי החולים בשוודיה, לא התמוטטו, בלי סגר. עם תחלואה הרבה יותר גרועה מאשר בישראל. זאת אומרת, התיאוריה התמוטטה, זה קשקוש, מדינות נורמליות.
אז אני רוצה רגע, אני כן רוצה דווקא להקשות על התיאוריה שאתה מציג כאן.
אני לא מציג תיאוריה, אני ממוטט את התיאוריה בדוגמה שאי אפשר להתכחש לה.
אבל אני אביא לך כמה דוגמאות שאי אפשר להתכחש גם להן, שסותרות לחלוטין את התיאוריה הזו. כל שאר המדינות הנגועות, חוץ משוודיה ואולי עוד מדינה אחת, אתה רואה קריסה של מערכת הבריאות העוצמתית
אתה לא
בארצות
רואה,
הברית?
אתה, סליחה, אתה מטעה את הציבור בדברך.
למה? אנחנו בקשר אתה... כמעט יומיומי עם מה שקורה בניו יורק, בבתי החולים הגדולים בניו יורק, אין מקום, יש גופות במסעיות, היהדות החרדית שם מתמודדת עם בתי קברות מפוצצים, כן. שלא נדבר על איטליה, שלא נדבר על צרפת, ועל בכלל אנגליה, הנה, אנגליה זה אי סגור ומסוגר, אין, זה לא מדינה בלב אירופה, ותראה מה הולך שם. עדיין, זה עובדות.
אני אסביר לך, אני אסביר לך. אתה קורבן של מגפה נוספת, כי במקביל למגפה הזאת, יש מגפה של רשתות חברתיות שמעולם לא הייתה כמוה. עכשיו, מה עושה הרשת החברתית? היא מביאה אליך במהירות האור...
הפרופסור לס.
תמונת זוועה, לס. תמונת זוועה נקודתי, שמתאימה ליום אחד, מקום אחד, היא לא אומרת כלום.
הפרופסור לס, נפלת על קבוצת האנשים, אולי יחידה בישראל, שלא מושפעת מרשתות חברתיות. אני לא יודע איך נראה הפייסבוק והאינסטגרם והדברים האלה. המאזינים שלנו לא יודעים מה זה, ואנחנו לא מושפעים מהמקומות האלה. אין לי טלוויזיה בבית, אין לי אינטרנט בבית. אין לי מחשב בבית, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני מעודכן מחדשות.
אתה יודע משהו, רגע, אם אין לך כלום, כן. מאיפה אתה טוען, והטענה נכונה ליום אחד, בבית חולים אחד, בברגמו, מאיפה אתה טוען שבאיטליה מערכת הבריאות התרסקה?
מהרבה מאוד טבלאות ווואטסאפ,
כן,
ודיווחים בכלי
בוא,
התקשורת.
הבנתי, כן. בוא אני אתן לך דבר שהוא קשר לגמרי.
כן.
תיכנס לאתר, קודם כל תבין שהמספר היחידי האמיתי זה כמה מתו בכלל מכל הסיבות. כי שאומרים לך שמתו מהקורונה 10,000, משקרים. שקר גס, הם לא מתו מהקורונה, הם מתו מתקף לב, מדמנציה, מסרטן, החליפו את הסטיקר שמשקרים לך בעיניים. שאומרים לך יש כך וכך נדבקים, משקרים לך. מפני שמספר הנדבקים תלוי במספר הבדיקות. ואיפה עושים אותם? אם עושים אותם בבני ברק, יהיו הרבה. אם עושים בתל אביב, פחות. זה הכל שקרים. אתה מסכים איתי דרך אגב?
אני
שאנשים
לא...
אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי.
אני...
תן לי להגיד לך מה... תן לי לדבר.
כן.
מה המספר היחידי שאני מציע לך להסתכל בטבלאות? כמה אנשים מתו בכלל? הרי אנשים מפחדים למות ולא אכפת להם ממה. אדם לא רוצה למות מקורונה, אבל הוא גם לא רוצה למות ממשהו אחר. הכי חשוב, תסתכל בטבלאות שלך, ואני אגיד לך בדיוק איפה ברגע זה, תסתכל כמה אנשים מתו בכלל. זה מספר שאי אפשר לשקר. כמה אנשים מתו בכלל? למשל בישראל, בחודש מרץ, מתו פחות מאשר בחודש מרץ שעבר. פחות. עכשיו, איפה תסתכל? לך לאתר שהוא קשר, יורו מומו. זה השם שלו, יורו מומו. הוא סופר כל שבוע. כמה אנשים מתו, מכל סיבה שהיא, ב-24 ארצות במערב אירופה. ואני יכול להראות לך שבמגפת הקורונה, כמות האנשים הכללית שמתה שווה לכמות האנשים שמתו במגפת השפעת הקשה שהייתה לפני שנתיים בכל אירופה, ולא סגרו את העולם לפני שנתיים.
אוקיי, אז אני מקבל את מה שאתה אומר, אני עדיין אתקשה מאוד עם הדיווחים והעדויות של רופאים במרכזים רפואיים.
שאתה לא רואה, וזה טוב שאתה לא רואה.
לא, כן, אני אומר עוד הפעם, יש, תראה, יש הרבה מאוד דיווחים, גם שמגיעים אלינו לוואטסאפים, לכל מיני קבוצות שמתעסקות בענייני קורונה, ואתה רואה שם מהיהדות החרדית בחוץ לארץ, ולא רק, אלא הקהילות היהודיות בעולם, עדויות על מצוקה אדירה במערכת הבריאות שלא הייתה בזמן השפעת, על מסדרונות מלאים בחולים שלא היו אשתקד בתקופת השפעת. אתה רואה מדינות שסגרו את השמיים, אתה רואה את ארצות הברית שלא הזיז לה השפעת הזו, כאילו לא הייתה, פתאום עושה כל כך הרבה דרמות, ניו יורק ריקה מתוכן, ומסתבר שכולם טועים, אה?
שים לב, הנושא הזה צריך לעבור מהפקולטה לרפואה לפקולטה למדעי החברה. במדעי החברה בודקים היסטריה המונית.
הבנתי, טוב.
ובודקים...
אתה אומר זה תחום אחר לגמרי. הפרופסור יורם לס, תודה רבה לך.
תודה לך.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע, תעסוקה בעידן הקורונה. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882.
תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית, מגוון רחב ומותאם של מסלולים. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 3463.
התפריט שלכם יצא מאיזון? חדש בלאומית שירותי בריאות. ייעוץ תזונתי בשיחת טלפון לכל המשפחה ב-30 שקלים בלבד לרבעון למבוטח. חייגו כוכבית 507 מהנייד. הזמינו תור ותתחילו לאכול נכון. אז תשקלו את זה, אה? לאומית, לנו זה אכפת.
אמר רבי עקיבא, לא היה כל העולם כולו כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מהיום, קוראים ומבינים, המשל והנמשל, בשיר השירים, בבירו הנפלא, נזר מלוכה של הגאון הרב זמיר כהן, בתוספת תמונות שרידים ושחזורים, מתקופתו הנפלאה של שלמה המלך, במהדורה חדשה ומורחבת. התקשרו כעת, 073-222-1250, או הזמינו באתר הידברות שופס ב... מחיר מיוחד.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
שלום לכם. כאן מדברת סבתא של שמוליק וטמי. רציתי לספר לכם שהשבוע הנכדה שלי, השם ישמור אותה, שלחה לסבתא שלה, זאת אומרת לי, דיסקונקים, מתכונים, רבניות, מלא נשים שמחות ותוכניות, בקיצור את כל העולם השמח שבחוץ עד הבית. לא משנה שאני הבנתי שהיא קיבלה את זה חינם מקשת הפקות, כי הם יצאו במיזם שכל הסבתות בישראל צריכות לצאת מהדיכאון ולהתחיל לסמוח. שומעים על הקול שלי שאני כבר כן. טוב, אז תתקשרו 1-700-55-9898.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, את מגלה שיש לילדי חרדה מנגיף הקורונה? תני לו לשתף אותך, לפרוק את הלב, להביע את תחושת הפחד שלו. זכרי, הלב של ילדך אינו מחסן. בך יש את היכולת להקשיב לו, לסייע לו במילים רכות ומבינות. שדרי לו שאת מבינה אותו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מאזינים יקרים, כמעט כל המדינה בפאניקה. לא מפסיקים לדבר על הקורונה ואיך היא תשפיע על הכלכלה. ומה איתכם? איך היא תשפיע עליכם? שלום רב, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת א' אהרוני גרופ. אנחנו שומעים על גלי פיתורים, חופשות כפויות, קיצוצים בשכר. אז דווקא עכשיו חשוב שנבין איך אפשר להקדים תרופה למכה, איך אפשר להמשיך כרגיל, בלי שהמשכנתה וההלוואות שאנחנו משלמים כל חודש יכניסו אותנו לחובות. בנק ישראל נתן לנו אישור להגדיל את אחוזי המימון, ולכן שווה לנצל את זה כאן ועכשיו. אור משכנתאות מאחדים לכם בתהליך חכם ורווחי את כל ההלוואות שלכם לתוך המשכנתה, מסדרים לכם הכל מחדש תחת החזר אחד שתואם את היכולות של המשפחה שלכם בהתאם להכנסות שלה. פעולה כזו מורידה את ההחזר החודשי בהמון כסף ונותנת לכם שקט כלכלי. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
בוגרת סמינר או לקראת סיום הלימודים? שואלת את עצמך מה אפשר להספיק ביום אחד בשבוע? במכללה ירושלים תוכלי להספיק תואר ראשון. ביום אחד בשבוע במשך שלושה סמסטרים תוכלי לסיים תואר ראשון בחוגים קודש חינוך, גיל הרך וחינוך מיוחד. הלימודים בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר וללא צורך בהשלמת בגרות. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגי 02-6750-711.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בהמשך לדבריו של הפרופסור יורם לס כאן קודם, אז הנה תגובה ממערך הדוברות של משרד הבריאות. הגם אם התזה הזו נכונה או לא נכונה, הציבור צריך לדעת שרוב הנפטרים מנגיף הקורונה היו יכולים להישאר בחיים עוד הרבה מאוד זמן, מבחינת כמובן הטבע ומערכת הבריאות, אבל הקורונה קצרה את חייהם, ואנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, וכל שעה של חיים זה בגדר של פיקוח נפש, שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי להימנע ממנו, וזה כמובן בסוגריים, גם אם הטיעונים הללו יש בהם בכלל מן האמת. עכשיו אל הרב ינון רביב, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו מדברים בקצרה על ההודעה לפיה גם הישיבות הספרדיות חוזרות לשגרה על פי המתכונת והכללים, עליהם חתם היום נשיא מועצת חכמי התורה מרן הרב שלום כהן. אז הכללים יחסית ידועים לתלמידים ולצוות, ככה רק ככותרת במילה אחת, על איזה היקף של תלמידים מדובר?
אז ראשית, אני לא חושב שגם, אני חושב שבעיקר, מכיוון שבמתכונת, בכל אופן לפי מה שידוע לי, שדיברו בישיבות הקטנות האשכנזיות, דיברו על שתי שיעורים ביום, וראש הישיבה בעצם נחשף השבוע לפניות של עשרות ראשי ישיבות, שדיברו על כך שבפועל בחורים להגיע לשיעור של שעה, שעה וחצי ביום, זה לא מעשי, זאת אומרת, זה לא יתפוס, וזה גם חבל על הרבה שעות שהולכות לאיבוד. וכיוון שבעצם לפי המתכונת של הנחיות של משרד הבריאות, של צו בריאותם של פרופסור סדצקי, ניתן לאפשר גם לימודים בחברותות, בעצם ניתן לקיים כמעט שני סדרים מלאים ביום, אז זה בעצם המתכונת שעלה אחרי ההתייעצות עם כל הגורמים המוסמכים, מצד שני, עם ראשי הישיבות, קיבלנו היום את ההוראה של מרן ראש הישיבה לפתיחת הישיבות, כאמור, לפי כל כללי הרפואה הנדרשים, כל כללי הבטיחות, ומצד שני, להשתדל לעשות מקסימום של שטייגן, של שעות של לימוד תורה.
הרב ינון רביד, תודה רבה ובשורות טובות.
שלום וברכה.
ערב טוב, אנחנו כאן סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאים שימי ברוורמן ואורי כהן, ערב טוב לכם מאזינים, סיימנו יום מוקדם מן הרגיל ונשוב מחר. חזקים, מחוברים, משדרים.